ברוכים הבאים לפודקאסט השורה התחתונה של בית ההשקעות גלובלנט. בכל שבוע נארח מומחים מעולם ההשקעות מישראל והעולם. נדון בנושאים שונים מעולם הכלכלה, ההשקעות והמוצרים הפיננסיים השונים ונעניק לכם ערך רב ככל שניתן. מוזמנים להקשיב לנו בכל אפליקציות ההסקטים ולעלות ללייב שלנו בכל יום שני בשעה 5. כדי ליהנות מתכנים, ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnetin.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 55 של השורה התחתונה, וובינר ההשקעות של GlobalNet, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. כיף שאתם כאן איתנו לשבוע נוסף, לפרק נוסף, הולך להיות פרק מאוד מאוד מעניין, אז ברוכים הבאים לכל החברים שעלו פה. אנחנו במתכונת וובינר, זאת אומרת שאתם רואים אותנו, אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תשענו אחורה, תרגישו בבית. אבל אם אתם, יש לכם מה להעיר, אתם רוצים לשאול שאלות, אתם כמובן מוזמנים, יש למטה צ'אט ו-Q&A, אז אתם יכולים לכתוב, לשאול שאלות, להעיר הערות, וננסה להתייחס להכל. ננסה להגיע לכל השאלות. היום יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין. לפני זה אני מתנצל בפני מי שלא קיבל SMS, דברים כאלה. יש בעיה בחוות השרתים של סל, של פרטנר, אז הרב מסר לא עובד, אז אני מתנצל מראש בפני מי שצופה עכשיו בהקלטה של העתיד, והוא לא ראה כי הוא לא קיבל, זה לא אשמתי, זה לא אשמתנו, נפלו כל מיני מערכות, נקווה שיעלו במהרה, אבל יש לנו לא מעט חברים פה היום איתנו, אז ברוכים הבאים לפרק מספר 55. היום יש לנו פרק מעניין מאוד, אנחנו הולכים לדבר על שני נושאים. ראשית, אנחנו נארח כאן את דניאל מגוניגל, שירחנו אותו גם בעבר, שהוא שותף וראש ההפצה הבינלאומית של מנסארד בית השקעות. הולכים לדבר על נדלן באירופה, איך הוא שונה מנדלן בבריטניה, בעצם מה בדיוק השפעות הברקזיט על אירופה, על בריטניה, אולי נדבר קצת על הבלגן שם עם החיסונים, ולאחר מכן אנחנו נארח כאן את הגברת טלי אלדר, שהיא שותפה במשרד עורכי דין, ירון אלדר, פלר, שורץ ושוט, אנחנו הולכים לדבר על חוקי שקיפות בעולם, ועל ההשלכות שלהם על אזרחים בישראל, הזה יש לנו היום, שבוע הבא, יש לנו כאן תועד לפרק מיוחד על מיסוי, על מיסים שלאחר עידן הקורונה, מה אנחנו יכולים לצפות מהממשלה לעשות ולטפל בגירעונות שיש, ואיזה מיסים אנחנו רואים בעולם שקורים, וזה רק שאלה של זמן עד שמגיעו לפה לישראל, אבל קודם כל חשוב לי לומר, התוכן של השיחה היום הוא לא תחליף לייעוץ או לשיווק פנסיוני או לשיווק השקעות שמותם לצרכים שלכם, הוא לא תחליף לייעוץ מס המותם לצרכים שלכם. הוובינר הזה הוא לא המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר, ואין לראות בוובינר הזה הזמנה להצעה לביצוע פעולה כזאת או אחרת, המידע הוא לידיעה בלבד, הוא בשבילכם ללמוד, הוא לא מהווה תחליף לייעוץ, שמתחשב בנתונים ובצרכים שלכם, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו או לאיזשהו יועץ פיננסי כדי להתייעץ. זהו, אז בואו נתחיל. היום דן דוברי איתנו מבריטניה, מהבירה של העולם הפיננסי. שלום דן, אתה מוזמן לעלות אלינו.
היי, שלום, מה שלומכם? כיף באמת להיות פה, ואני חושב שמחכה לנו ערב ממש מעניין ומרתק, הולכים לדבר על נושאים מאוד חשובים, גם חשוב לציין שטלי ירון אלדר הייתה נציבת מס הכנסה לשעבר, היא שותפה, באמת זה כבוד גדול בשבילנו לארח אותה, אני בטוח שהדברים שהיא תגיד יהיו מלא ערך רב לכולנו, זהו.
טוב, אז תודה שאתה איתנו כאן, עוד הפעם, והיום אתה הולך לארח את דניאל על קצת על אירופה ועל אנגליה, זה כבר נעלה אותו, הרבה חברים יש לנו פה איתנו היום, כיף לראות אתכם, אלכס, ברק, דוד, משה, אורן פה איתנו, רפאל, הרבה מאוד חברים טובים, גדי, יוסי, כיף לראות את כולכם פה איתנו, שלום, שלום. טוב, בוא נעלה את דניאל, ונתחיל, אתה בעצם תשאל אותו את השאלות, אל תשכח גם לתרגם לעברית את עיקרי הנקודות. Hello, Daniel, good evening.
Hi, Oren, hi, Dan, how are you both?
Wonderful, great. Are you back in the office yet, Daniel?
I am in the office, so we're actually busy actually extending the office because obviously we've grown as a business during lockdown and we need more space. So I apologize if you can hear some builders with, you know, banging around and actually putting in a new office block next door. So yeah, no, and also, and thank you, Dan, for bringing the sunshine. It's been sunny since you've come back to the UK.
It has, I'm telling you. It's, listen, on the 27th, I'm going back to Israel for a short visit. So, you know, prepare your raincoat.
Yeah, exactly. And when you return, I'll plan my holiday.
Yeah. Well, now that from the 17th of May, there's a green corridor to Israel, so you can start considering.
Yeah, absolutely. Well, visiting. I'm looking forward to heading out to Israel. Both myself and Leon are very keen to get out. I think the reality is it's once we've both had our second jab, which is going to be in June. So we're planning to be out end of June, July time.
Okay, great, great.
Perfect timing for the sun.
Exactly.
For the sun.
דניאל שמח שהוא חזר למשרד אחרי שנה וכמה חודשים, אפשר לראות את החיוך על הפנים שלו. דני, חצי שעה, 25 דקות הבאות שלך עם דניאל, לאחר מכן עם טלי, הרבה בהצלחה, ואל תשכח לתרגם את הנקודות שדניאל מעלה.
Okay, so Dan, I just want to give a, I'm going to give, a, first of all, thanks for being on the call with us. It's always great to have you. You're a real professional. You understand that this, I mean, you're going to give us a lot of insights that I'm sure that our clients would be really interested in hearing about. You know, it's been a surprising year, 2020, on the real estate side, and we'd like to hear, understand a little bit from you why it was so surprising. But, you know, I sent you that research of from DLA Piper, the international law firm that does the annual research on real estate. Yes. And they interviewed 500 investment managers with a portfolio of with a planned investing money to invest this year of $3 billion, okay, from China, America, yes, and Europe, okay, and the Far East and all that, the Middle East, and they surprisingly ranked the United Kingdom 33%, the highest of all other European countries. France was 28% of them, Germany 25%, Spain 24%, Italy 18%, as the most attractive country for investment in 2021. They also categorized priorities in asset classes in real estate. 74% thought this was a year for residential assets. Only 29% said that other fields would be interesting for them. And the other fields that they talked about was things like student accommodation and stuff like that. We'll talk about it later, maybe. But 88% said that they would increase their investments over 2020 by 33%, which is a very interesting number. And they're looking for local partners. So tell me now a little bit what you think about post-Brexit. You know, your focus for investing in Europe for 2021.
No problem. So Dan, all of the things you've just quoted me come to no surprise to me, but maybe a surprise to a foreign investor. As you know, we run a property fund, and it's a London focused property fund that's been running since 2014. over the last 4 years since the Brexit announcement back in June 2016, the key question and the key concern has been all around Brexit. And whilst I wasn't a voter for Brexit, the UK mentality is a get on attitude and make the best out of a bad deal. So whilst 50% of us didn't want the deal, we all agreed that this deal is in place and we will make sure that it's a good and positive outcome. Now, if I look at over the last 10 years, 9 out of the last 10 years, London has been the top global city, including the 4 years in the run-up to Brexit. So the figures that you're quoting...
Which was tremendous, which unbelievably surprising. And last year, property, I was just reading this, property went up in London. London was higher than the average in the United Kingdom, which was 7.5% over all of the United Kingdom. London was the highest, and areas inside London, like Kensington, Chelsea, those areas went up by up to 30% last year.
Correct. So look, it comes as no surprise that foreign investment is flowing into the capital, but also the rest of the UK. You've got cities like Manchester and Liverpool and so on that are doing incredibly well. And we've got a new high-speed railway that government has committed to further connecting the northern cities to the capital, to London. But if you look at foreign investment over the last decade versus domestic investment, foreign investment actually makes up on average around 50% of all investment into the property space within the UK. And actually going in 2019, before 2000, obviously last year and COVID, that made up 70% of the capital's investment, with Asia being the largest, of course, but a surprising 7th largest investor into London real estate was Israel.
What, really?
Yes, well, you know, in 2019.
We have one of our big companies, I can't remember the name, one of the big real estate companies, sold all of their assets in Switzerland and put in about £1.5 billion into the British market. So they betted last year. So yeah. I'm talking about 2020. So they made a massive bet on the British market, and obviously it's paying off for them, as opposed to the Swiss market. So they were invest heavily in Switzerland. They sold everything and moved it all to the United Kingdom last year. I actually published an article about it, you know, saying, okay, what do they see that nobody else sees?
Yeah, look, in 2018, 2019, you know, the most iconic buildings in the cities were sold predominantly to Asian investors. You had the what's nicknamed as the cheese grater was sold. You have the walkie-talkie, which was sold. I forget which way round, but one was 1.2 billion, one was 1.8 billion, you know, making that the largest transaction in the city's history. Obviously, you know, we've got a connection to the Shard, and I would probably say that that must be valued at 2 billion and above if those properties reach that price. But those transactions happened during Brexit. You saw sort of big banking firms like JP Morgan and Citi and so on continue to commit to the city, doing transactions during Brexit. And now we've post-Brexit, of course, I don't want to sound too sort of biased, but of course, the vaccine rollout has been incredibly successful in the UK. Some of the decisions that have been made during COVID are debatable. But I think from a financial perspective, the UK has done incredibly well in terms of putting in, you know, different furlough schemes, you know, helping those that would have otherwise lost their jobs or small business owners and so on. They've really helped stimulate the economy during this past 12 to 18 months and they continue to do so. And the vaccine rollout, obviously, you know, much like Israel, is going incredibly well. And it's seen that from a logistics perspective, Europe has really failed. And had we continued to be part of the European bloc, then our vaccine program wouldn't have been as good. So I do think that, you know, people are realizing that London and the rest of the UK is still here post-Brexit. We're still operating as normal. I actually think that the UK, much like Israel, is very much a technology hub. And there's far more technology investment being made and far more startups in the UK than anywhere else in Europe, just like in Israel. So we're able to adapt to a work from home sort of environment far quicker and better than a lot of other economies. So, you know, post-Brexit, the vaccine rollout, I think all of that has really just stimulated appetite, potentially for investors that over the last 2 or 3 years have always wanted to invest into London, but have sat on the fence waiting to see what happens. And now they can see that there's all this positivity that they are now making those investment decisions. So I think it's capital that was earmarked for the UK that just wasn't deployed during the last couple of years that is now being deployed. So there's a little bit of bent up demand, but really, you know, the UK is always being seen as a safe haven, particularly in property, because of our property laws. If you look at, you know, Spain and Portugal, I used to run an office in Portugal and also in southern Spain. Most of my clients, one of the issues they had was actually buying property because they weren't sure whether the property had the correct planning rights or whether, you know, it would come and get torn down by the government at some point because they were sold something that didn't have the correct permissions. Well, here, our property law dates back to 1066. So you've got, you know, centuries of property law giving security to investors when you're coming in and doing a property transaction here.
Yeah, so I'll just translate quickly.
Go for it.
בגדול, מה שדניאל אומר הוא שאנגליה פתוחה, בעצם כשאנחנו מסתכלים על אירופה בכלל, אז כמובן שהתוכנית החיסונים של אנגליה הייתה הצלחה מטורפת. השנה שעברה היו עליות חדות במחירי נדלן באנגליה, 7.5% על פני כל אנגליה, אבל לונדון נהנתה אפילו מיותר, אזורים כמו קנזינגטון וצ'לסי ומקומות האלה עלו עד אפילו 30% בשנה אחד, ובעצם זו הייתה ההשקעה הזרה באנגליה, הייתה מטורפת ב-2020, פוסט-ברקסיט, אחרי ההחלטה, הוא אומר, עד אותו יום, הרבה אנשים חיכו על הגדר, אבל ברגע שהיה ברור שבעצם העסק הזה מסתיים, בסך הכל בהסכם חיובי, ואנגליה פתוחה לעסקים, היא ממשיכה לעבוד, היא מרכז טכנולוגי משמעותי ביותר, ואין לזה תחליף. ההמשך, אז זה לא מפתיע שהיה השקעה כל כך מסיבית בכלכלה של אנגליה, גם אנגליה עוברת את הקובד בצורה מאוד מוצלחת, השר האוצר האנגלי עשה עבודה נפלאה, תמך בעסקים, לא נתן לעסקים הקטנים ולעצמאים ליפול, עזר להם וגרם להם להמשיך, ניסה לעודד, אפילו שהיה פתיחה של אנגליה לתקופה קצרה, השר האוצר חילק ארוחות חינם במסעדות, זאת אומרת כאילו, תלך למסעדה והמדינה תשלם עבורך, העיקר להתחיל להניח חזרה את הכלכלה, ולגרום לאנשים להתחיל לצאת ולבזבז כסף, כי הם לא חילקו רק אוכל, הם נולות אלכוהול, והאנגלים אוהבים, גומרים איזה 4-5 בקבוקי אלכוהול בערב אחד. בכל מקרה, so it's very, very impressive and also encouraging, of course. You know, in Germany, there was they came out with this thing where they froze the rental income and they made it more complicated to sell assets. And de facto, they almost ruined the whole of the real estate, you know, investment arena for people investing from overseas. I know a lot of clients who invested in Germany are very, very sorry that they invested there and they're suing the government, you know, because they think that they lost their money or because the projects never happened because the government interference actually ruined the foreign investment. And now the Supreme Court of Germany has said that the law was illegal. 2 years ago, they made a law that was illegal and now reversed the law back. But a lot of people already lost their money and there's been a massive, I think, loss of trust in the German market. I mean, what are your feelings on what happened in Germany? And can that happen in the United Kingdom, in your opinion?
So I think it goes back to the property law and how grown up the market here in the UK is. But what I will say is that the trend in the UK has actually moved away from these buy to let mum and pup landlords, as we call them. And that's really because, you know, you had a lot going back the last two decades. You had a lot of people looking at, you know, a second property, a third property to generate some rental income. And some of them were good landlords, some of them were bad landlords, a lot of them were bad landlords. And actually the UK government has actually looked to discourage people from going into this buy-to-let investment and actually change the market from how it's taxed. So you're actually taxed heavier by being a buy-to-let landlord than you would if you owned an entire complex. So what we're seeing is the trend in the market in terms of the residential and the sort of buy-to-let market, that's becoming a what they call built-to-rent. So you're seeing that you'll have a purpose-built block of flats, apartments, that might have 30 units, might have 300 units, but the entire building is being sold to a single institutional investor. So that single institutional investor is running the entire property, and they are dictating, obviously, the rental terms, the rental agreements, but most importantly, they're protecting the renter by making sure that there is a standard of living, because that was what the government was concerned about. It's not how much they're being charged for rent, it's more the standard of living. Are they a good landlord and replacing the fridge or the freezer if it's broken or what have you? And a lot of these single property landowners don't have the capital to be able to upkeep the premises. So the trend is basically institutional investors, pension funds and things like that are now more commonly owning purpose-built accommodation to rent, which is the trend that's changed here. So I can't see what's happening in Germany is something that's going to happen. But, you know, you should be looking at investment that is going into those institutional investors and co-investing alongside them, less so than coming to the UK and buying one or two apartments to try and be a landlord yourself.
Right. Another thing is, I was talking today to one of the leading tax advisors in here in the UK, and they told me that, you know, for institutional investors, like, you know, for big managed accounts, the UK government is giving a tax break for the first £2 million of income on assets. Correct. So you have zero tax to pay on the first £2 million a month of income.
Correct.
And basically, where's the government making its money? From the sale of the asset. When they sell the asset, they'll have to pay on the capital gains tax, or when they're transferring, if there's a transfer of assets from when they're selling it with even to themselves, you know, transferring it from generation to, if it's a big family office or something like that.
Right. So, well, you can see the difference there, Dan, actually. If you and I was to buy a property together and rent it out, and we got a mortgage, let's say, for 70% of the value of the property, as a personal taxpayer, the government doesn't count the mortgage as an expense. So you might have £1,000 as income, but £8,000 as a mortgage. You're only making £200 profit, but you're being taxed on the entire £1,000. So the buy-to-let mum and dad landlord is being discouraged, and the government is incentivizing, as you just rightly quoted, institutional investors coming and buying purpose-built accommodation to run it properly and actually protect the tenant so they have a safe and good living environment.
Really, it's a very interesting strategy, I have to tell you. And also another thing is that this the stamp tax that was implemented in the United Kingdom is also creating a lot of demand for property, because you have a significant deduction in tax.
Yes.
When you're buying property in the United Kingdom. And I think maybe that was also one of the reasons that we saw such tremendous growth in the price of assets.
Absolutely. I think it was a very smart move by the government to implement that, and an even smarter move to extend it. It was initially due to end in April, and it got extended into June this year. Who knows if it gets extended for another 3 or 6 months. But the other thing that they've done, actually announced today, Dan, hot off the press, is the 95% mortgage initiative. So you've already got the Help to Buy scheme. So basically, the government is really looking to try to get those younger generation, those in their 30s and 40s, because the average new house purchase in the UK is age 35, because property prices have gone so high, it's incredibly hard to get a mortgage. If the mortgage providers are only providing 75% loan to value, and you're buying a property for £500,000, you've still got £100,000 deposit to find. So the Help to Buy scheme for first time buyers, there's a property ISA that the government launched last year that actually gives you, they match your contribution to an ISA. So it's like a free investment that you can make. And also the 95% mortgage incentive, as well as the stamp duty, really just encourages everybody to try to get onto the property ladder. And those that could previously not afford it because of stamp duty, because of mortgages, you know, now is the time for them to get onto the property ladder. And that's obviously helped stimulate the economy. But don't forget, the housing market in the UK has got an incredible shortage. 335,000 new homes are required in the UK against a backdrop of only around 220,000 delivered every year. And if you look at London, 75,000 new homes required against a delivery of around 30,000 a year. So we're not building enough homes, so that keeps the price up. The government's put all of these incentives in place to help people getting up on the property ladder. So that's helping the economy and helping the property market. So it's all positive news, really, for the UK property market, both
as opposed to the European market and even to the American market. Tally has joined us on the line. So hi, Tally.
Hi, Tally.
And so last question before we move over. What do you think are the asset classes of tomorrow? I mean, you know, the Seller Fund invests in the best, you know, opportunities in real estate. So, and, you know, in the research, they were saying 71% said they were actually, everyone was running into the direction of this buy to lease properties because of the tax incentives that the government was giving and all that kind of stuff. Another 51% said student accommodation would be very interesting. And 44% said retirement living space was interesting. So what do you as a professional see as the asset class of 2021? Where will be the biggest growth?
Yeah, so if I look at the three highlights that I'd pick on, I think the retirement living, which is obviously what you touched on, I 100% agree with that. As you know, we run a mortgage fund which is linked to people over the age of 55. You know, the people over the age of 55 are, you know, asset rich, cash poor. They've got great pensions. But they're an aging, growing population. You know, there's more people now that are over the age of 65 and going into retirement or already in retirement from the baby boomer generation. You know, we're not having as many children as we did in the post-war time. So, you know, I come from, you know, my mother and father both come from a family of five and a family of seven. Wow. I've just got one sibling. I've got two daughters.
And you've got a horse
and a horse and a dog and a cat. So I think, yeah, retirement living, we don't accommodate for those that are above 65. You know, you've mentioned America a few times on the call. I think one thing that America does very well is these sort of retirement living housing estates that are really accommodating, where the doctors, the dentists, the restaurants, the bars, the gym, and so on and so forth are all available in this sort of village type environment. I think that's a growing trend that will happen in the UK. One thing that Seller has always done is transport retail, never really been involved in high street retail, seeing that that is a dying trend and COVID has potentially accelerated that. But convenience retail and transport retail, you know, again, if we go to this working from home environment, we want everything on at our fingertips. So, you know, we want to be able to go to the local sort of shops and buy everything that we need. And then, of course, deliveries have the Amazon and others has really just skyrocketed in the last 12 months. So logistics is obviously going to be another big one. So anything that's warehousing, logistics. So I'd say logistics, retirement living, and transport retail will be my top three.
Okay, wonderful. So thanks very much. It's always great to have you. And now we're going to talk a little bit of Tali. Let me introduce you first of all, Daniel. Tali is the head of a tax office, one of the leading tax offices in Israel. She herself was the head of the ITA, the Israel Tax Authority, and one of the best professionals in Israel. It's always great to
talk. Thank you.
It's always great. We're going to talk today a little bit about the common reporting standards, and but we're going to do it in Hebrew, unfortunately, Daniel. So it's more for the Israeli, but we'll send you a translation later on if you like.
No problem.
Okay. So wonderful having you, and thank you very much, Tali, for joining us. זהו, אז קצת ככה נדבר קצת על ההזדמנויות ועל האתגרים הרבים שקורים היום בשוק. היום הבנקים זה פשוט דבר שקשה מאוד לעבוד מולם, קשה מאוד. בעצם אחד הפרופסורים שלי באוניברסיטה אמר לי, הוא קרא לבנק Dead Man Walking. כי הוא אמר, הוא אומר, הם לא עושים כלום. הם לא משרתים לקוחות, הם לא נותנים לך שום מענה ושום פתרון. הם גורמים נזקים קשים ביותר לחברות שהם אמורים לשרת, בתירוץ ובהסבר שבעצם הם תקועים בגלל כל הבלגן שסביב הנושא הזה של של כל הרגולציה.
הלבנת הון, רגולציה והלבנת הון. קצת תקועים בעולם של האתמול, הבנקים. זה, הרי הבנקים עברו איזשהו תהליך, שבעקבות הכנסות שהאמריקאים הטילו ברגע שהם רצו לאכוף את הכללים שלהם בכל העולם, אז הבנקים התחילו לפחד והם נעשו אובר שמרנים בקשר לפעילות שלהם ובודקים כל דבר, וכמו שאמרת לא נותנים לאנשים לחיות ולעסקים להתנהל, ובאמת צריך באמת להיות מאוד בקי באיזה טופס צריך להביא ומה צריך לאשר ואיך צריך להעביר ואיך להסביר את מקורות הכסף, מה שגרם הרבה להתפתחות של עולמות מגבילים, כי אתה יודע, אי אפשר להעביר דרך הבנק, אז מוצאים דרכים אחרות להעביר, לא נשאיר את הכסף בלי להעביר אותו. נכון. אז הם שולח הרבה מהכסף לעולמות הפחות רגולטוריים והפחות מוסדרים, ואז אנחנו נכנסים לשאלה איך מעבירים את זה חזרה מהעולם של הקריפטו למשל, לעולם של הממוסד וחזרה לבנקים, מה שבעיניי מאוד יגביר את השימוש באמצעים מחוץ לעולם המסודר והממוסד, וזה מצער, והבנקים בישראל הם עוד יותר גרועים מאשר בנקים בהרבה מקומות אחרים, זאת אומרת, הבנקים בארץ, הדרישות שלהם הם מוגזמות בצורה יוצאת דופן לגבי הקליטה של כסף, אני לא מדברת על להעביר, עוד יותר קל, אבל קליטה של כסף ממקומות אחרים, אפילו מחשבונות שלך, יש לי אין ספור סיפורים על כאלה שעשיתי להם הסדרים במס הכנסה, ואנחנו לא מצליחים להכניס את הכסף לבנק בארץ, כי זה מימוש של נכס לפני 30 שנה, ולאף אחד אין מסמכים על מימוש הנכס, וזה לא, זה מספיק כדי שהבנק לא יהיה מוכן לקלוט את הכסף בארץ, וחפשים כל מיני דרכים מדרכים שונות לפתוח חשבונות בארץ ולהכניס כסף ממימוש של קריפטו, אין על מה לדבר, זה לא משנה שהכל ממוסמך והכל מסודר וזה בארץ, לא נשמע כדבר הזה. עסקאות פיננסיות ישר מתחילים לחשוב ורוצים את כל ההסמכתאות ואת כל האישורים, זה באמת הפך להיות משהו מאוד מאוד מורכב וקשה. מה שתמיד מוביל אותי, קודם כל, צריך לדעת להציג נכון לבנק, גם לבנקים הישראלים את העסקאות. אני נותן את הדוגמה של הקריפטו, אבל זה יכול... דוגמה של קריפטו זה דוגמה שאם אתה אומר, עשיתי עסקאות בשוק ההון, מה שנכון, אבל לא מזכיר את זה שמכרתי ביטקוין, אז יש סיכוי שיקלטו את הכסף שלך הרבה יותר בקלות מאשר אם תגיד שעשיתי, מכרתי ביטקוין. אין סיבה לזה, אבל זה המצב, וצריך באמת לדעת את זה, וצריך יותר ויותר בעיניים, מה לעשות, וזה מצער אותי, לעזר בבנקים שהם לא בארץ. היום העולם הזה של איפה מותר לי להחזיק חשבון, ואיך להחזיק חשבון, פתוח לגמרי. אני יכולה להחזיק בבנקים בחול, אני יכולה להחזיק שקלים ודולרים וכל מטבע בכל מיני בנקים, וגם בבנקים וירטואליים. אני, אף אחד לא אומר שצריך להישאר במקומות המסורתית. וזה מה שקורה עם הבנקים, דוחף לזה. אין ספק בכלל שזה דוחף לזה.
כן, כן. אז בעצם העולם שלנו, תעלי, הפך להיות מאוד קטן. פעם, אתה יודע, אנחנו היינו מדינת ישראל, ארצות הברית היה ארצות הברית, אנגליה היה אנגליה, התעסקנו רק עם עצמנו, רוב אנשי העסקים היו עסוקים רק במה שקורה בתוך המדינה, פתאום הגיע ה-CRS הזה, והראייה היא בעצם הפכה להיות גלובלית, ממשלות מחפשים את הכסף של האזרחים שלהם, קודם כל פתאום הפכנו להיות מאוד רצויים בעולם, כי כולם רוצים שאנחנו נהיה משלמי ניסים במדינה שלהם. ואתה יודע, פתאום, אתה יודע, שלוש מדינות יכולות לתבוע בן אדם אחד, ולהגיד, לא, הוא משלם ניסים אצלי, לא אצלך.
מה שה-CRS עשה בעצם, זה שצריך להתייחס לכל המידע בעולם הפיננסי העולמי, כמידע פתוח, עובר למדינות. תכף נדבר על המשמעות של זה, שזה עובר למדינות. זה באמת הפך להיות מידע פתוח, אנחנו ראינו אותו דבר עם המניות, אם פעם היה לנו barrier shares, היום כבר אין, אתה חייב להגיד מי בעל המניות, מי הבנפי של אונר, זאת אומרת, המידע קיים במדינות ועובר בין המדינות. עכשיו, עובר במדינות זה אמירה מאוד משמעותית, אבל לאן זה עובר? אז הכללים הבינלאומיים הם בעיקרם אומרים שאתה מעביר את המידע למדינת התושבות, זה לא למדינת האזרחות שלך, שזה כלל מאוד חשוב. כי הרי בסופו של דבר, אתה יכול להיות אזרח של 5 מדינות, ונניח אתה אזרח צרפת וגר בארץ, אתה לא רוצה שזה יגיע לצרפת המידע, כי זה כסף ישן שלפני שעלית לארץ. אבל המידע לא מגיע לשם, המידע מגיע למדינת התושבות. אז צריך לשים לב, ה-CRS מטפל, במידע שעובר למדינת התושבות, ומי שמקבל את המידע מוגבל בעברה שלו. זאת אומרת, אם קיבלתי מידע משוויץ, מדינת ישראל קיבלה מידע משוויץ, על מי שעם אזרחות ישראלית ותושבות ישראלית. היא לא מעבירה את המידע הזה אחר כך למדינות אחרות, זה לא חלק מכללי ה-CRS. זאת אומרת, אני לא יכול להעביר מידע שקיבלתי, אני מעביר מידע שנוצר אצלי. אז זה קצת עוזר לנו לחשוב ולהבין את הפלואו של המידע ואת השימוש במידע. לצד זה צריך תמיד לדעת שמעבירים מידע לא רק על ה-beneficial owner בחשבון, מעבירים מידע גם על יוצרים של נאמנות ועל נהנים של נאמנות, זאת אומרת, המידע הזה עובר למדינת התושבות, כמו שהצהרת עליה בחשבון, בצורה חופשית, יחסית, זה עובר מרשויות המס, אבל לא רק. זה עובר גם ממאגרים פנימיים של מדינות, רשם החברות. הכל תלוי ממוחשב, לא ממוחשב אוטומטי, לא אוטומטי, אבל הפלואו של המידע הזה קיים. אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לתכנן מראש את הפעילות שלך, בהבנה שמידע יישלח למדינת התושבות. זה עכשיו, בשינוי תושבות, אתה יכול לשנות למי המידע עובר, שזה איזשהו טיפ שאני יכולה לתת לאנשים. שיניתי תושבות, המידע יעבור עכשיו למקום חדש. בדרך כלל גם כשאנשים משנים תושבות, אני תמיד ממליצה להם גם לשנות את חשבון הבא, כדי שלנתק את ההיסטוריה מהחשבון הקיים, ואז החשבון החדש נפתח עם התושבות החדשה, וזה הכל במסגרת הלגיטימי והמותר, ובהבנה של המידע יעבור לאותו מקום שאמרת שאתה תושב של אותה מדינה. אנחנו רואים את זה הרבה בכאלה שעלו לארץ ומשנים את התושבות שלהם ממדינות שונות באירופה. לצד זה...
כן. בעצם יש היום מין מגמה כזאת, שמדינות בעצם מנסים למשוך אנשים אליהם, עם הטבות כאלה, כמו בישראל עם החוק מילצ'ין הזה, שבעצם אומר לאנשים, תבואו לגור פה בישראל, תהנה מ-10 שנות פטור ממס על כל הכנסות שמקורם לא ממדינת ישראל. זאת אומרת, בן אדם שנניח פה באנגליה, אני כרגע מדבר איתך מלונדון.
לונדון.
מה?
לונדון באנגליה.
כן, לונדון באנגליה. מקום, אני חייב להגיד, ממש נפלא פה, אני חייב להגיד, אני לא מדבר ברמה האישית שאני נהנה להיות פה, אני מסתכל על המדינה, על איך היא מתנהלת, ואתה יודע, ובאמת, ואיך הממשלה מתנהגת לאזרחים, וכל הדברים האלה בתקופה מאוד מאתגרת, ואנגליה סך הכל הייתה אחת המדינות שדי סבלה, למרות שתוכנית החיסון שלה היא פשוט פלאית פה, וכמו בישראל, כמעט המחלה נעלמה. זאת אומרת, פה בלונדון יש אפילו אפס מקרים בלונדון, ובכל אנגליה, שזה גם סקוטלנד, ווילס ואירלנד, זה 1,500 מקרים חדשים ביום, עם קביעה של 80% זה כמעט שום דבר, והם חיסנו כבר 50% מאוכלוסייה, דומה לישראל, וממש...
אז הנונדום שלך באנגליה דומה מאוד להטבות שנותנים בישראל. כי מה זה נונדום? זה אומר שאתה לא חייב לשלם, אתה פטור ממס על ההכנסות שלך שמקורה מחוץ לאנגליה. בארץ זה חוק מילצ'ן דומה. אומר 10 שנים פטור.
ובאנגליה זה 17.
זה 17, אבל כל הזמן מדברים על לקצר את זה. כל הזמן. כן. בארץ זה 10 שנים, גם 10 שנים זה הרבה מאוד זמן.
נכון, נכון. נכון, זה אומר שאם יש לך, נניח, תקופת חיים
של... של העולם
המסחרי. אם יש לך תקופת
ומה חיים... ומה שמאפיין את הפטור הזה, זה אני מחברת את זה רגע לנושא הקודם. שבנקים מבקשים אישור על זה שדיווחת על ההכנסות שלך, כי זה האישור שהם מבקשים, אז קל לך להגיד, דיווחתי לפי חוק שלא דיווחת בעצם, כי החוק נותן לך פטור מדיווח. אז
פה באנגליה אין לך פטור מדיווח, יש לך רק פטור ממס. אבל...
אז אתה מדווח ולא משלם מס, ואומר דיווחתי.
כן, נכון, זה בסדר.
אתה דיווחתי ושילמתי, מה שאני צריך, אפס.
נכון, נכון, נכון. יש המון הזדמנויות, וגם אנחנו רואים את הטניסאים שהולכים לגור במונטה קרלו ובכל המקומות האלה, הכל מכוון סביב הנושא הזה של תושבות מס.
אני רוצה להוסיף לזה דווקא צד של קצת העולם נלחם בו בשנים האחרונות. מקלטי המס, אלה שיש בהם 0% מס.
כן.
כל האופשורים למיניהם, הרבה שנים חברות בינלאומיות שמו שם דברים שאי אפשר לגעת בהם ואי אפשר למדוד אותם.
נכון.
כל הקניין הרוחני, פטנטים, כדי להעביר לשם הרווחים ב-0% מס.
נכון.
בזה העולם נלחם, ה-OECD הוציא כללים, הרבה יותר קשה, מסתכלים יותר על מהות עסקית, ממשית, ועל כמה עובדים יש, ועל כמה פעילות יש, וזה כדי להכניס לשם הרווחים, והצליח במידה לא מבוטלת לבטל את מקלטי המס. יותר ויותר חברות גלובליות, עולמיות, עוברות לפעול יותר במקומות עם תוכן, אבל בשיעורי מס נמוכים. פחות מ-10%, אבל עם תוכן. וגם כאלה יש. ככה, אירלנד תמיד הייתה סביבה, 12%, קפריסין, מלטה עם 5%, מקומות שיש בהם תוכן, חוק עידוד השקעות הון הישראלי, שנותן באזורי פיתוח א', 6-7%, ובדיוק זה, אומרת, תבוא עם פעילות ממשית למדינה, שהשיעורים הם סביב בין 6-16%, כדאי לך, העולם נלחם על זה, זה מלחמה להביא תוכן ממשי לתוך המדינות האלה.
כן, זה אין ספק שבעצם אנחנו חיים בעולם שמתהפך סביבנו ונוצרים איומים גדולים אבל גם הזדמנויות. זאת אומרת, נכון. גם המדינות נלחמות עלינו, הם רוצים אותנו, הם רוצים את העסקים, הם מוכנים לתת הטבות, ואתה יודע, אני גם הייתי לפני שנה, לפני זה הייתי בקפריסין, יש עיר של ישראלים בקפריסין, עיר עם הכל בעברית, בתי ספר בעברית, הכל זה, בעצם אמרו לי, בואו אני רוצה להראות לכם את פליטי המס.
כן, כן, זה נכון. זה נכון, קפריסין נתנה טבות כאלה, שזה כדאי. ואנשים עברו לשם, זה גם קל, זה גם קרוב, אז אנשים פשוט מנצלים את זה, זה נכון. ובעצם למה לא? כאילו עם אדם, חוץ מאשר שאנשים שלא רוצים לעזוב. אני רוצה לדבר בהקשר הזה באיזושהי הצעה שראיתי של בארצות הברית שעלה, קודם כל מדברים על העלאת המס בארצות הברית.
כן.
שזה אפשרי, אני לא חושבת שזה ישפיע מהותית על מה שקורה, כי הורידו ועכשיו יעלו, אבל זה לא באמת הביא חברות לארצות הברית. אבל בין היתר ראיתי שהצעה, שכל המדינות בעולם יסכימו על שיעור מס מינימלי, שזה יכול לשנות אפקטיבית אם תהיה הסכמה כזאת על המלחמה בין המדינות, תלוי מה יהיה השיעור. כי אם השיעור המינימלי יהיה סביב 18%, זה לא באמת משנה, כי שם המלחמה.
כן.
אבל אם יתחילו להגיד ש-15% מה זה השיעור המינימלי העולמי, זה יכול לשנות את כללי המשחק, יצטרכו להעביר את האינסנטיב, להעביר פעילות למקומות אחרים, כי 15% כלל עולמי זה כבר הרבה, בין 15-23%, זה לא פער שמצדיק העברה של פעילות, ויצטרכו להעביר פעילות ממש, אני לא חושבת שזה יקרה, בואו נהיה ריאליים, זה לא יקרה, לא הסכימו על דברים הרבה הרבה יותר פשוטים מאשר שהוא מס מינימלי עולמי.
בפרט שהעולם לא כל כך מאוחד בימים האלה.
כן, כן, אבל כרעיון, זה יכול לשנות את פני האינסנטיבים. אז נכון, יעברו לאינסנטיב אחרים, אינסנטיב של העסקת עובדים, דברים כאלה. אבל זה רעיון שנזרק לחלל האוויר, אני לא חושבת שהוא יהיה ישים, אבל הוא מעניין, הוא גם מתאים להשקפה האמריקאית, שהם חושבים שהם מנהלים את כל העולם, זה גם
נכון, נכון. דרך אגב, דובאי הצליחה לעשות הישגים מטורפים, וגם ובעקבות זה שבעצם הם הפכו להיות מין מקלט מס כזה, קרוב ל-0% מס, ו-80% מהמדינה זה זרים, אנשים חושבים שזה כולם פיליפיניות, אבל זה ממש לא, ויש שם מכל הסוגים, מכל המינים, בעלי הקרנות, קרנות הנאמנות, כולם עברו לשבת, או הרבה מאוד, עברו לשבת בדובאי, בגלל המס הזה.
זה דוגמה של להעביר מרכז פיננסי למדינה, שאין בה תכלס כלום. חוץ מאשר אז הביאו אנשים והביאו פעילות פיננסית, וזה דרך מיסים, זה דוגמה מצוינת לאיך המיסים הובילו. עכשיו נגיד יסכימו על שיעור עולמי של 15%, מה יעשו? בלי נגמר דובאי, גמרת את דובאי.
ואירלנד.
אין סיכוי.
וגם אירלנד.
ואירלנד.
נכון. הרי הייתה
וקפריסין ומלטה.
רק לפני 10 שנים אירלנד הייתה במשבר כלכלי חמור ביותר, והיום מדינה משגשגת עם הצמיחה הכי גדולה באירופה. ובכלל, אוכלוסייה שאתה יודע, גם אנשים משכילים כמובן, מדינה עם תשתיות לא רעות, לא דומה לאנגליה, אבל עדיין, אתה יודע, גם האירים מדברים אנגלית שקשה להבין אותה, אז זה חיסרון, אבל
עדיין אנגלית.
ועדיין אנגלית. בדיוק. והעובדה היא שהם צמחו בקצב של 10-15% בשנה, כל שנה מאז המשבר, זה פשוט מטורף, הכל בזכות העץ, שהם באו לחברות ואמרו להם בואו לפה וניתן לכם הטבות.
ושים לב שהם לא נתנו 0% מס, הם נתנו 12% מס והטבות נוספות, מענקים ועזרה וסיוע בפיתוח וכוח אדם טוב. זה שילוב של הכל.
כן, כן.
ויש מקלטי מס שנותנים 0% מס ולא באים אליהם כמו שבאו לאירלנד, כי אין שם מספיק כוח אדם ואין מענקים או סיוע נוסף. אז מעדיפים ללכת למקום שיש תוכן, יש ערך, יש... קצת יותר משלמים מיסים, מיסים זה בסוף על הרווח. קודם אני רוצה להרוויח.
כן. דרך אגב, בישראל היה ניסיון לעשות משהו כזה, דוקטור בועז ברק מהאוניברסיטה העברית, שהוא גם דירקטור אצלנו דרך אגב, למה נגיד שקיפות, היה בעצם ניסה להביא באמצעות התזה, הם רצו להקים מרכז פיננסי כזה בנגב. והפטור מהמם באלת זה כתוצאה מהעבודה הזאת. אבל כמובן, חוץ מאשר הפטור ממם, שזה לא הוכיח את עצמו במיוחד, כל השאר נכשל בגלל ויכוחים פנימיים בתוך הקואליציות.
אני כשהוא ניסה להביא את זה לממשלה, אני הייתי במם, הייתי היועצת המשפטית של מם. והיה דיון, כן, אני זוכרת את ההצעה, והיה דיון שלם סביב זהור, וזאביק פלדמן היה בקבוצה שהציע את זה, וניסו לדחוף את זה. הקושי היה נכון שזה גם ויכוחים, אבל היה גם קושי מאוד גדול לתחם את הפעילות. אומר, לנגב הפעילות פיננסית, אבל מאוד קשה היה לתחם את הפעילות, ודה, זה לא הצליח. זה לא הצליח. גם באלת יש הרבה קשיים. אני, אתה יודע, עד היום אני לא בטוחה שהפטור ממע"מ באלת מוצדק. בוא נהיה...
כן.
אני לא בטוחה שהוא נכון כמדיניות, או אני בטוחה שהוא לא נכון כמדיניות כלל משקית. כי זה לא מה שמביא תושבים
לאלת
הפטור
ממע"מ.
זה לא מה
שמעודד
את הפעילות
באלת. הרעיון המלא עם לייצר, להפוך את ישראל לדובאי, או עכשיו בנט אומר להפוך אותנו לסינגפור, אבל את יודעת שקשה לי להאמין שזה יקרה, לא בגלל שאני לא חושב שבנט רוצה את זה, אלא אני חושב שיהיה קשה מאוד להעביר את זה, כי קשה להגיע להסכמה לדבר הכי בסיסי אצלנו. אז להגיע לפרויקט כזה גדול ומשמעותי בעל ערך לאומי, יהיה עוד יותר קשה.
חוץ מזה, אנחנו בתור ישראלים או יהודים, תמיד חושבים שזה לתת לחברות הגדולות, זה יפגע בנו, במקום להבין שאם נותנים לחברות הגדולות, בסוף אנחנו כולנו נהנה מזה.
בגלל שאנשים יכולים להשיג ויכולים לצמוח.
עבודות, ויש עבודות, פרנסה.
ובאוניברסיטאות, זה אין ספק. מדובר במי שהשקיע ונתן הטבות במדינה, הרוויח מזה, ואירלנד אולי זו דוגמה נהדרת. לטווח כל כך קצר, תאר לעצמך שהם מביאים את המוח היהודי לתוך אירלנד. זאת אומרת, השילוב של היוזמה, אם היזמות הישראלית היה יכול להיות מטורף, יכלנו להיות כפול 10 ממה שאנחנו היום. היום מבריחים את הישראלים מישראל, את בעלי עסקים, את היזמים.
ודיברנו על זה שהבנקים הם בירוקרטיים והם קשים, התחלנו מזה, המערכת הישראלית בכלל, הממשלתית היא בירוקרטית ומסובכת ומורכבת, וגם במדדים העולמיים אנחנו רואים את זה. ובסוף, המערכת המשפטית, לוקח לה המון זמן ועד שמתקבל. בקיצור, בסוף, הרבה יותר קשה לעשות פעילות עסקית בארץ, מאשר במקומות אחרים. וזה מבריח אנשים, כמו שאתה אומר. אנחנו רואים פעילות פיתוח עובר לכל מיני מקומות, שחבל, חבל. יש בארץ אנשים טובים.
נכון, זה חבל מאוד. רציתי ככה, לקראת הסוף של השיחה, ככה לדבר איתך על פרשת מסמכי פנמה. שזה אירוע מאוד מעניין, שם 72 ראשי מדינות בעבר ובהווה, הואשמו בהעלמות מיסים. זאת אומרת, מי שמופקד על, על טובת המדינה בעצם, היו עסוקים מלגנוב מהמדינות שלהם, או להעלים מהעין הציבורית כספים שהם כנראה קיבלו לו בצורה הכי ישרה, אבל בעצם הפרשה הזאת בעצם שינתה, אפשר לומר, את הראייה העולמית גם על הנושא הזה.
אני זה בדיוק מתחבר לתחילת שיחתנו. אם נלך עכשיו 20 שנה אחורה, זה סיום יפה לשיחה. 20 שנה אחורה, אנשים החביאו כסף על ידי זה שהם פתחו חברות בפנמה, החזיקו באמצעות נאמנים, החזיקו מניות של ברייר שרס, שהם לא על שם, אלא מניות למוכז, מה שנקרא. והיו בטוחים שזה שומר עליהם מכל משמר, והרבה שנים זה שמר עליהם מדילוי של המידע. מה התהליך שעברנו מאז? קודם כל נפתח המידע, אין יותר ברייר שרס, יש דיווחים בין מערכות המס, ויש דיווחים בין הבנקים. המידע לגמרי נפתח. ברגע שנפתח המידע, ואנשים לא הסדירו את הכספים שלהם ולא הציגו את הכספים שלהם, התוצאה היא שמגלים מסמכים כאלה, ואז פתאום אתה מגלה שאתה כבר לא חסין ולא מוגן, והחיסיון הבנקאי לא שומר עליך. הרי תמיד הבנקים הלכו עם חיסיון בנקאי, זה לא יצא מאיתנו, זה לא יצא מאיתנו, והנה, כבר לא מגן עליך, ומצאו מסמכים במסמכי פנמה, זה הרבה אצל נאמנים, שהחזיקו את המסמכים בנאמנות עבור אנשים, פתאום צריך לדווח על מי הנהנה, מה המסמכים נחשפים. אז זה באמת מחזיר אותנו לתחילת השיחה. היום העולם רחב, פתוח, אין יותר להחביא, אבל צריך להתנהג חכם, כי אנחנו יודעים מה צריך לדווח ואיך צריך לדווח, אז צריך להתנהג חכם ולהבין איפה מדווחים, וגם את זה אפשר לנצל באיך שמדווחים.
כן, כן. אז ככה לסיום, נראה לי שהמשמעות של כל הדברים האלה זה שהעולם של העלמת המס הוא מת, העולם של תכנון המס לעומת זאת פורח ומסגשג. זאת אומרת, אנחנו כאזרחים, ואנחנו בישראל, אנחנו ממש דוגמה, למרות שהמדינה היא מאוד לוקלית, זאת אומרת, הרגולטורים מסתכלים רק על ישראל, אנשי המקצוע מוכשרים ומותר להם לייעץ רק במדינת ישראל, אבל הלקוחות מזמן הם בינלאומיים, הם אזרחי העולם. אנחנו מדינה של עולים, מדינה של אנשי עסקים בינלאומיים, החברות בינלאומיות, יש יותר חברות ישראליות שמונפקות בנסדק מאשר בכל אירופה המאוחד, רק ישראל, יש לנו ים של אנשים שעובדים במדינות שונות בעולם, זאת אומרת הם דילגו בין מדינות, זאת אומרת אני מכיר אנשים שעבדו באוסטרליה, באירופה ובארצות הברית, ואז הם חוזרים עוד הפעם לארץ אחרי 15 שנים, צברו זכויות בכל מיני מקומות, וזה דורש חשיבה שונה לגמרי מאשר בעבר. צריך אנשי מקצוע שמבינים ושמסוגלים לראות את התמונה הכוללת הזאת, שמסוגלים להבין את ההשלכות של הטריטיז בין המדינות, לנצל את זה לטובת הלקוחות, לעזור להם לתכנן. זה עולם של תכנון ואנשי מקצוע. דרך אגב, אני טוען שאנחנו זקוקים לאיש מקצוע חדש לגמרי. אני קראתי לזה, אני ניסיתי ואני מנסה לדחוף את זה, הרי את יודעת שאני גם משמש יועץ בקהילה האירופאית, מה שנקרא Global Financial Advisor, בן אדם שמצא בכל העולם, זאת אומרת, רואה את התמונה המלאה, הוא לא חייב להיות, הוא לא יהיה היועץ המס, הוא לא יחליף אנשי מקצוע כמוך, הוא יצטרך לעבוד עם אנשי מקצוע כמוך. זאת אומרת, הוא המנצח על תזמורת, אבל הוא תמונה מלאה ושולט בכל מה שקורה אצל המשפחה הזאת בכל המקומות.
ואני אוסיף לזה, למה שאמרת, ואני חושבת שאתה צודק לחלוטין, שאנחנו עם הראש הישראלי אוהבים להמציא דברים חדשים ולראות זוויות חדשות, אז זה רק נותן לנו יתרון.
נכון, נכון, נכון. היה לי שיחה בזמנו עם יוג'ין קנדל על זה, שהיה... הוא היה, אני באמת החזקתי ממנו, הוא היה איש מאוד מיוחד, הפרופסור, גם באוניברסיטה העברית בעצם.
כן, כן.
והוא היה תומך נלהב של זה, לא משנה שלא הצלחנו לעשות עם זה כלום, הבאנו את זה לכנסת, הלכנו לוועדת הכספים, כולם אמרו, כן, 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 זה אפילו לא הגיע לקריאה הראשונה.
אולי בעוד כמה שנים זה יהיה עוד הפעם.
נכון, נכון, נכון. הפעם אני לא יהיה זה שיעניע את זה, אבל צעירים, כמו אורן פה, אולי
ייקח את זה. אולי הוא יעלה, ידחוף את זה.
בדיוק, שלפחות יישאר במשפחה.
לכו נדע, לכו נגלה, נראה מה יהיה בעתיד. בינתיים, טלי, אני מאוד מאוד רוצה להודות לך על ההשתתפות שלך פה היום.
בשמחה, היה לי עונג.
היה מאוד מאוד מעניין. ודן, כמובן המון המון תודה על זמנך.
תודה לכם, תודה.
להתראות, שלום שלום.
להתראות, טלי, ביי.
אז המון המון תודה לטלי ודני שעלו היום והיו איתנו כאן בוובינר. שבוע הבא אנחנו בפרק מיוחד עם אוהד על מיסוי בעידן של אחר הקורונה. תודה רבה רועי שקרא לנו מהממים. אז תודה לכם ושבוע טוב, אני מקווה שיהיה לכולם שבוע מעולה. תהנו בלי המסכות, חברים, אפשר להוריד מסכות בציבור. אם אתם מטיילים בחוץ, אז אפשר להוריד מסכות, אז תרגישו בנוח, שיהיה לכם המשך שבוע טוב, ונתראה פה בשבוע הבא, בפרק הבא של השורה התחתונה, יהיה פרק 56. בינתיים, מי שאולי נכנס מאוחר, הוובינר כבר עולה לפייסבוק, ועוד מעט גם ליוטיוב. תודה רבה גם לך, דוד. זהו, אז שיהיה רק חדשות טובות, ונתראה בהמשך, שבוע טוב לכולם. כל טוב.
כאן מגיע לסיומו עוד פרק מלא ערך של הפודקאסט השורה התחתונה מאת בית ההשקעות גלובלנט. תודה רבה שהייתם איתנו והזנתם לפרק. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר האינטרנט שלנו globalnetil.com, לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו globalnet investment house ולחוץ לייק כדי לעקוב אחרינו. כל הפרקים של השורה התחתונה זמינים בערוץ היוטיוב של גלובלנט. להתראות בפעם הבאה.